החוקים לרווח גדול במאמץ קטינה. החוקים הבאים יאפשרו לך לייצר רווח מכל דבר, גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית, ובעצם, בכל רמה שתעלה על דעתך. החוקים הם בעצם מסגרות מחשבה, ומבוססים על ההנחה שהיגיון ואינטליגנציה, או חוכמה, הם שני דברים שונים. היגיון חשוב הרבה יותר וגם קל יותר להשגה. היגיון הוא בעצם שיטת מחשבה על משה, הקשר בין חוכמה לרווח הוא לא כל כך חזק, יש אנשים מאוד חכמים שלא יודעים להרוויח כסף או רווח אישי. כי הם לא מבינים שכדי להרוויח צריך לחשוב ולהתמקד ברווח. בשביל זה נוצרו החוקים. החוקים האלה התגבשו אצלי במהלך השנים בלי שממש הגדרתי אותם. אבל עכשיו, הם מוגדרים ומוגשים לך כדי למקסם את הרווח של החיים את או אתה תרוויחו מכך, זה הרווח שלי החוק הראשון, חוק הרווח. חוק הרווח יעזור למקד אותך במה שחשוב. אציין שרווח אינו חייב להיות כספי, אלא יכול להיות בכל תחום שחשוב לכם. כשנמצאים במיקוד הסיכוי להצליח עולה, כי כל תשומת הלב ממוקדת למטרה בשלב הראשון, חשוב להבין, בכנות, מה חשוב לך, ואז, להתמקד במחשבה, מה יקדם את הרווח שלך. לצורך העניין, גם התנדבות בקהילה יכולה להניב רווח, אז זה בסדר לחשוב במובן הרווחי, מה הרווח שלי מקהילה משגשגת ואיך אני יוצר קהילה כזאת שתניב לי ולקהילה את הרווח הזה, אינטרסנטים על סטרואידים הם יש לי רווח מהפעולה שהבצעה ומה הסיכון שיש בה, זו השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם תמיד. כן, זה אומר להיות אינטרסנטים. סופר אינטרסנטים. לדוגמה שאלה אותי ידידה אם ללמוד להיות טייסת נוסעים או אחות. לימודי אחיות יעלו 100,000 דולר לשלוש שנים ומתוגמלת בשכר פי שניים מטייסת. לימודי טייסת זולים יותר ונתפסים מכובדים יותר. עניתי לה שברור ששווה להשקיע עוד קצת כסף בלימודים. שלוש שנים ללמוד להיות אחות, ואז 40 שנה להרוויח כפול בלי שום סיכון. אפשר להבין את ההיגיון שעומד מאחורי החישוב הזה. השיקול של שכר הלימוד במקרה הזה הוא לא רלוונטי כי הרווח הכלכלי אחר כך כפול. ב-30 שנות עבודה, הרווח שלה יהיה מעל מיליון דולר. מחשבה חופשית קטנה שינתה לה את החיים, מחשבה חופשית היא תפיסת חיים פרקטית. אם קיבלתם החלטה שאין רווח בצידה, זו לא מחשבה חופשית אמיתית. לא נכשלתי, הכשילו אותי מה לעשות עם כישלון, דחייה או מהמורות בדרך. להרוויח מהם, קחו שני אנשים שחוו את אותו כישלון, אחד יקבל מוטיבציית על לעבור את המכשול, והאחר יישבר ויוותר. אני מעריך שחלוקת האוכלוסייה היא 10% מהסוג הראשון ו-90% מהסוג השני. זה לא קשור לחוכמה, אלא רק לאופן שבו האדם להתמודד עם אירוע כזה. הסטטיסטיקה מראה שהאנשים המצליחים בעולם יודעים להיבנות ולקבל מוטיבציה מכישלונות, מדחיות ומגשיים אחרים בדרך. איך עושים את זה? הנה 5 עקרונות שיסייעו לך להפוך כישלון לרווח, פלוס כישלון הוא דבר טוב. הוא מעיד על ניסיון. החיפוש המתמיד אחר הזדמנויות משפר ומאמן את היכולות שלך גם אם הדרך רצופה כישלונות ודחיות. גם דחייה, כישלון או קושי אחר יכולים להיות חיוביים במסלול החיים שלך, אם תשכיל להשתמש בהם כדי לייצר מוטיבציה להתקדמות. פלוס עם זאת, כשנתקלת באירוע מהסוג הזה, צריך לדעת מתי לסגת לרגע, לשקול שוב את הדברים ולקבל החלטה מושכלת, לנטוש ולעבור הלאה או לתקוף שוב. פלוס הנסיגה לרגע מאפשרת התרחקות מסוימת וקבלת החלטה שאינה מושפעת מרגש. פלוס אם החלטת לתקוף שוב, חשוב לצאת מהאירוע עם מידע חדש או עם הפנייה למקור שירים איתך ממצב של כישלון למצב של למידה מהניסיון. פלוס בסופו של דבר חשוב לזכור, אם נכשלת במשהו, זה לא אומר עליך או עלייך כלום. אתם לא הכישלון. פלוס תקראו את הספר Rejection Proof של ג'ו ג'ונג. מכעס, קנאה ונקמה לרווח, איך ניטרלתי את הרגש והפכתי אותו לרווח. בחברת ה6B שהקמנו בתחילת שנות ה-2000, היו חילוקי דעות קשים ביני לבין המשקיעים והמנכ״ל. הגענו למצב שהם יהיו נגד כל מה שאמרתי או שרציתי. במהלך הזמן הם קנו ממני חלק מהמניות שלי, אבל באחד הימים, כשנסעתי עם אחד המשקיעים ברכב, הוא אמר לי בזלזול, אם תרצה לעזוב, נשלם לך מיליון דולר על המניות שנשארו לך. עניתי לו, סגור, והושטתי יד, הם קנו ממני את שארית המניות שלי ועשו מסיבה ענקית לרגל עזיבתי הסופית את החברה. כמובן שבעסקת המכירה הסופית הזו, הכנסתי גם את השותפים שהיו נאמנים לי, אלעד וגל. כמה שנים מאוחר יותר בנינו יחד את פלוס 500. את הכעס והרצון לנקום על יהירות המשקיעים ניתבתי לבניית פלוס 500. המשקיעים, אגב, סגרו את החברה אחרי כמה שנמזור רק דוגמה אחת. אבל לאורך השנים ניתבתי תחושות כעס, גם על אנשים ספציפיים, לרווח. לא, נקמתי, בלי שיהיה לי רווח מכך. אני לא חזק ברגשות קנאה, אבל רבים מתמחים בזה. אני מציע לעבור הלאה ולהתרכז ברווח, ולרוב הרווח נמצא בלעבור הלאה ולהתקדם ולנצח בלי לנקום, לנטור או לקנה לוותר או לעולם להלדעתה מתי לוותר ומתי, לעולם לא לוותר, היא יכולת איזון קריטית להצלחה בעסקים, בזוגיות ובחיים בכלל, בתזונה, בספורט, בחברויות ועוד. ויתור הוא קצת כמו מחירה, קשה לנו למכור בגלל הטיית הבעלות, כשאנחנו הבעלים של חפץ או רעיון אנחנו מייחסים לו שווי גדול מהשווי האמיתי שלו. כך קשה לנו גם לוותר. לוויתור נלוות מחשבות של מים, אם אפסיד יותר, אם לא אמצע משהו יותר טוב, אם אקבל החלטה לא נכון הליטים, איזון יהיה מתוך אינטואיציה ולעיתים מתוך שיקול קר של בעד ונגד. כל אחד צריך למצוא את הדרך לאיזון בחייו מתוך הבנה שיש לו משמעות רבה לרווח דוגמאות לרווח ענק במאמץ מחשבתי קטנה כמה דוגמאות לרווחיות בנושאים שונים כאשר מפעילים מחשבה חופשית, פלוס עדיף בית קטן על מגרש גדול, פלוס טכנולוגיה לא משפרת את איכות החיים, פלוס מעטים משנים דעה למרות שזה טוב לשנות דעה, פלוס לנשום מהאף ביום ובלילה, פלוס להשקיע רק בתעודות סל להרבה שנים, פלוס משפט בבית משפט צריך לקחת שבוע ולא שנים, פלוס מה צריך לעשות כדי להגדיל את הסיכויים שלי לעשות כסף, תשובה בחוק כלי הבא, פלוס לכל אחד יש תחום שהוא יכול לנצח בו, פלוס האוכל משפיע על כל תחום בחיינו ואנחנו לא אוכלים נכון, פלוס חלב פרה לא מתאים לבני אדם חלב איזים כנה החוק השני, חוק הקוף, שניים הדגם הקודם של האדם היה כופלפני 7 מיליון שנה אבותינו התפצלו לראשונה מאבותיהם השימפנזים המודרניים, קרובי משפחתנו קופי, האדם המוקדמים, החלו בהדרגה ללכת זקוף עם הזמן. תכונה זו מבדילה אותנו מקופים אחרים וכנראה הופיע לפני כ6 מיליון שנים אלפני, כ4 מיליון שנים, הופיע קבוצה בשם אוסטרלופיטצ'ינים. הם היו קטנים, עם מוח בערך באותו גודל לאלו של השימפנזים המודרניים, אבל השיניים והלסתות שלהם היו דומות יותר לשלנו לפני כ-2.5 מיליון שנים. אנחנו רואים את העדות הראשונה לשימוש בכלים, שנעשו על ידי הומו הביליס. להם כבר היה מוח גדול משמעותית מהאוסטרלופיטצ'ינים. ההומו ארקטוס הופיע לפני כ-1.9 מיליון שנים. הם היו ההומינינים הראשונים שעזבו את אפריקה והצליחו לשלוט בה שלפני 500 אלף שנה, אנו מוצאים את הומו היידלברגנסיס. לבני האדם המוקדמים הללו היה מוח גדול ואולי היו הראשונים שחיו בקבוצות חברתיות מורכבות, קברו את מתיהם וצדו בעלי חיים גדולים. ההניאנדרטלים הסתעפו מההומו היידלברגנסיס לפני כ-400 אלף שנה וחיו באירופה ובאסיה. ההמין שלנו, הומו ספיאנס, הופיע באפריקה לפני כ-300 אלף שנה. היינו הראשונים להשתמש בשפה, ליצור יצירות אומנות ולפתח כלים מתקדמים. לפני כ-70 אלף שנה, התחלנו לנדוד על פני הגלובוס, ובסופו של דבר החלפנו את כל שאר המינים האנושיים על בסוף. לפני כ-10,000 שנה, הומו ספיאנס החל ליצור יישובי קבע ולפתח חקלאות, מה שסימן את תחילתה של הציביליזציה האנושית כפי שאנו מכירים אותה. המפעל שיצר אדם הוולוציה היא השיטה המופלאה ביותר שאני נתקלתי בה, ואלה אם כן תציעו שיטה אחרת, אז כנראה שגם אתם. היא יצרה אותנו, ואת כל הצומח והחי, ולא, זה לא סותר את האמונה. אם אתם אנשים מאמינים, זו כנראה דרכו ליצור אדם. אם אתם רוצים ללמוד על סוברו, ומציעים לכם ללכת למפעל של סוברו, ככה תלמדו הכי הרבה על המכונית האלה. בדיוק כמו האדם, ההומו ספיאנס, יש לנו אפשרות לראות את המפעל שייצר אותנו ב-3.5 מיליארד שנה האחרונות מהתא הראשון, ו-200 מיליון שנה מהיונק הראשון. המפעל הזה הוא האבולוציה. צריך לכן לתת לאבולוציה משקל ענקי במחשבות שלנו, זה מייצר רווח אינסופי, כי האבולוציה מנצחת כל מדען או חוקר במעבדה, תרופה חדשה או סתם אפליקציה. היא יכולה להסביר לכם מה צריכים לאכול, איך לנהוג, עם מי להתחבר ואיך ללמוד ועל מה לחלום כדי להרוויח חיים טובים. הרווח הזה ימנע מאנשים לבלף אתכם עם עובדות כביכול לנהוג כפי שבני האדם הקדמונים נהגו בטבע, עד כמה שניתן, וגם פה להעתיק ולשפר. למה להעתיק אותם? בהרבה מובנים הם היו יותר מאושרים ויותר בריאים מאיתנו. אני לגמרי לא בטוח שמשרד עדיף על צייד או סתם שעשוע בטבע על צורת חיים זו הגוף והדעת שלנו הסתגלו והותאמו. לנסות לנצח את הטבע עם טכנולוגיה, תרופות, קוסמים, משחות, עשבי פלא, עדעונים ומיצים, לרוב נועדו לכישלון. החוק שמסביר חיים טובים ממחקר מהרווארד הראה שמערכות יחסים הן הגורם הכי משפיע על הבריאות שלנו, יותר מאישון ויותר מכסף. זה המנבע מספר אחד לאיכות החיים אלפני 60 אלף שנה, כשהומו ספיאנס אחת נשכחה לבד ליד נחל, וכל השבט היה רחוק ממנה, האבולוציה גרמה הפעילה אצלה את תגובת העצב ולשגר אותות כימיים לגוף שלה שיעזרו לה לשרוד. היא הייתה לחוצה ועצובה, התעוררה הרבה בלילה מפחד מטורפים, והייתה בלחץ לחזור לשבט שלה. האותות האלה טובים ליום יומיים, אבל כשחווים את אותם תחושות השרדות תקופה ארוכה, קוראים לזה המגפה של המודרניזציה. אנחנו לא אמורים להיות בלחץ תקופות ארוכות. הסיבה היא חוסר התאמה לצורה שנבננו לחיות בה, לצורה שבה אנחנו חיים היום, הסימפטום זו בדידות ועצב. שימו לב שחוק האדם הקדמון פתר את הסיבה בלי להיכנס למנגנון הביולוגי של מה לחץ מתמשך עושה לגוף שלנו, אך בעזרת המחקר מהרווארד וקצת אנתרופולוגיה הגענו למסקנה חשובה לרווח עצום. שווה לשמור ולטפח מערכות יחסים בשביל רווח עצום לטיב חיינו. כשיש אנשים סביבנו קשה מאוד להיות עצוב, ובחוק המיקום, יש דרך מעולה לשמור ולטפח מערכות יחסים. מי תכנן את הטבע? מי שתכנן את הטבע לא רצה לתת לבני אדם את האפשרות להתעלות אל יוכשרים בעיה בריאותית ומתלבטים האם זה גנים או סביבה. רוב הסיכויים שזו הסביבה, קרי האוכל. ההתנהגות או דרך החיים שלנו שלא תואמת לאיך שנבנינו. מהחוק הזה מגיעים למסקנה שאנחנו מותאימים לאכול בשר, דגים, לחם טף מוחמץ, מוצרי חלב מוחמצים של עיזים ופירות בשלים. עוד על זה בתזונה חופשית. מהחוק הזה אפשר להבין איך אנחנו צריכים ללכת, לשבת, לרוץ, להרים משאות, ולישון כמו שרצתה האבולוציה. על זה תקראו בחיי יום יום. החוק הזה ביחד עם מחשבה חופשית פותר את סוגיית הגוף והנפש, דבר שייתן לכם רווח אינסופי כמעט לעומת דרכים לא אבולוציוניות כמו תרופות וניתוחים. האם זה גנים או הסביבה? כשיש שאלה האם זה גנים או הסביבה, עדיף להמר בהרבה שזו הסביבה אחראית לדרך פעולתנו ולא הגנים. באופי ובמאפיינים פיזיים כגון גובה, צורת פנים לרוב זה גנים, אך בשאר הדברים זו הסביבה ומסלול החיים שלנו. שורה תחתונה, הכל היה תלוי בנו. אם כואב לכם הקרסול בריצה, אל תאשימו את הגנים שלכם, זה בסך הכל משהו שאתם עושים לא נכון להדחיק. זה אבולוציוני, וזמנים קדמונים היו מדחיקים טראומות ומאורעות לא נעימים ולא חופרים בהם כמו היום בפסיכולוגיה החדשה. מבחינה אבולוציונית נראה הגיוני שנוצרנו לעבור הלאה ולא להמשיך להתעסק בעבר ולרחם על עצמנו. האם לדבר על העבר ולהיזכר במאורעות קשים זה זו התנאיה חברתית או מה שבאמת כדאי לעשות? נראה הגיוני שעדיף להדחיק ולא לחפור בעבר אלא רק ללמוד ממנו. יש לנו מנגנון טבעי שמאפשר לשכוח את העבר ולעבור הלאה. אצל נשים הוא עובד טוב, בלידות שחקני פוטבול, והאדם הקדמון הם פוטבול הוא משחק שטוב לנו לשחק. פשוט לקבל תשובה אם חושבים על האבולוציה של האדם. לא קיבלנו זעזועים ונפילות רבות כל יום במשך שנים, ולכן לא הותאמנו להתמודד עם זה. ואכן רואים שאצל שחקני פוטבול שכיחות מחלות ראש כגון אלצהיימר, פרקינסון ו-CTE גבוה הרבה יותר מהאוכלוסייה הרגילה. האמת, כשאני נוגח בכדורגל אני מרגיש סחרחורת כמה שניות. אנחנו כנראה לא בנויים להשתמש בראש שלנו כסופג חבטות. חוק 24 השניות, חוק 3-24 שניות, זוזווה פלוס 500 היה לנו חוק בין החבר'ה, קראנו לו חוק 24 השניות, הרעיון היה שמה שאפשר לעשות כרגע תוך 24 שניות עושים כרגע. זו יכולה להיות שיחה חשובה או החלטה, או גיוס עובד משמעותי שצריך לסגור. לא דוחים כלום שאפשר לעשות כרגע. כשהייתי מנכ״ל ואנשים היו נכנסים אליי ושואלים, מתי אפשר לדבר איתך? התשובה הייתה כמעט תמיד, אני מפעיל את חוק 24 השניות, דבר. כמובן לפעמים היה צריך להאריך אותו ל-24 דקות או 24 שעות, וחס וחלילה לא עלינו 24 ימים. וכן, נולדתי חסר סבלנות גם בחיים האישיים שלי, דבר שלמדתי מאימא שלי, עניינים קטנים או גדולים שאפשר לעשות כרגע, אני פשוט עושה אותם ולא דוחה. יש לזה יתרון גדול לסיום משימות, כי משימות שאנחנו מתחילים יש נטייה הרבה יותר גדולה לסיים אותם, וכן אני לא אוהב לנטוש משימות או לעזוב משהו באמצע. לפעמים תוך כדי שיחה עם אנשים הם אומרים כל מיני דברים, ואז אני מבצע את זה תוך כדי שיחה. אני חושב שזה אחד החוקים החשובים בחיים, אנחנו מחנכים ככה את ילדינו, זה לא פשוט כי יש נטייה לדחות משימות, אבל הדברים מתבצעים ומתקדמים כשלא מזניחים דברים. אני נתקל הרבה באנשים מוצלחים ממש, שהם בלי לדעת כל הזמן עם חוק 24 השניות, למה לדבר מחר אם אפשר כרגע. אני מקבל שיחה ובשיחה יש קול דרמטי שאומר, בקשר לעבודה שלי בפלוס 500 רציתי לקבוע איתך שיחה, התשובה שלי כמובן, דברי. זה כלי שאני עובד איתו גם בחיים האישיים, דבר קטן או גדול שאפשר לסגור עכשיו, אני אסגור או אתחיל אותו עכשיו, בדיוק כמו הקטע הזה, שנזכרתי שאני צריך להוסיף אותו. חוק 24 השניות עובד, חבר כתב לי כשקרא את הסעיף הזה, כשביקרתי אותך בפלוס 500 היה איזה משהו קטן כזה שהיה צריך לעשות ופשוט עשית אותו בעצמך ושאלתי למה לא להעביר למישהו אחר. ואמרת חוק ה-24 אתה מכיר? ייקח לי יותר זמן להסביר את המשימה מאשר לעשות אותה בעצמי. זה ממש הדהד בי והשתמשתי בזה הרבה אחר כך, כנראה מאות פעמים. אחלה של חוק בקיצור, לקפוץ למים בלי בגד ים תוך 24 שניות חן כן, גם פה אני מחפש רווח בלי להתאמץ יותר מדי בדיוק כמו שאנחנו במסלול אנחנו רוצים לדעת כל הזמן שאנחנו בכיוון הנכון בדיוק כך נכנס העניין של 24 שניות לכיוון נכון נכדי לבדוק דברים שלוקחים לפעמים כמה חודשים אפשר לקצר את התהליך ופשוט לבדוק אותו כאילו יש לכם הכל רק כדי לקבל תשובה מהירה האם אתם בכיוון או לא. זה רווח גדול במאמץ קטן, כי אתם בודקים כיוון בלי להשקיע הרבה, כל חיי עשיתי את זה. זה כדי לקבל כיוון מהרנניח אתם רוצים להיות עורכי דין, כנסו פשוט להרצאה בפקולטה ותראו אם זה בכלל מתאים לכם. אתם רוצים למכור כדור פלא? תרימו אתר כאילו יש לכם את הכדור ותראו אם יש עניין. אתם רוצים לבדוק שור של מחירה וקנייה של נעליים? תפתחו קבוצת וואטסאפ לזה ותרגישו אם יש ביקוש. דיברו עם הלקוחות ופלוס 500 רצינו לבדוק האם מערכת מסחר ממש טיפשית תעבוד או לא, אז במקום לפתח אותה פשוט הקמנו אתר שמדמה כאילו יש לנו אותה כבר, היה לנו בעצם רק אתר, ורצינו לראות איך אנשים יגיבו, הרי הם לא יודעים שאין באמת מערכת, זה היה כישלון חרוץ, במקום להשקיע כמה חודשים בפיתוח, זה היה כמה שעות של פיתוח, וקיבלנו תשובה לכיוון. התשובה הייתה, לפח, הצעתי לילדים שלי למכור בננות פלנטיין במושב, הם התחילו לתכנן הרים וגבעות, זה כנראה האופי האנושי, אמרתי להם, תחממו בננות פלנטיין בבית, שימו שלט קטן, פלנטיין פלא מדרום אמריקה עכשיו 15 שקלים, ותראו בכלל שזה מעניין מישהו אז אני מקווה שתיקחו מפה, שתמיד כדאי לקבל אם אתם בכיוון, גם אם צריך לבלף קצת, אף אחד לא נפגע מזה קרוקודיל מחכה 24 ימים זבלנות היא שם המשחק, חכה עד שיגיע הטרף ואז התנפל אליהו מחכה שם לפעמים שבועות עד שיבוא הטרף אבל כשמגיע הטרף, הוא מתנפל אליהו הדברים הטובים באים לעתים נדירות לכן צריך להיות סבלניים, סבלניים מעוד הפעמים בודדות בשנה או אפילו שנם יש אז הדמנויות השקעת או בוט הדברים הבינוניים שמקבלים כל הזמן, צריך ללמוד לסנן הדוגמה הטובה היא בהשקעות, פעמים בודדות בשנה או אפילו שנם יש אז הדמנויות השקעת טובות בשוק ההון. דוגמה נוספת ביישום רעיון, עדיף לחכות שתרגישו בטוחים ואז לבצע אותו ולא ללכת על הרעיון הראשון ובחירת הפעילות עדיף לחשוב על הטווח הארוך. בחירת הדרך הנכונה בין עצלות לטווח ארוך, כדאי להתנגד לעצלות וללכת על הטווח הארוך. לדוגמה לקרוא ספרים עיוניים שנכתבו על ידי אנשים חכמים עם קבלות זה לחשוב על הטווח הארוך בשעות הפנאים סגרת יפה בראש שלכם, לחוק 24 שניות חן תוכלו לקרוא מה זו מסגרת כשאני מסגרתי את החוק לרעיון אצלי. אני מדמיין דברים שמפחידים וקשים שלא תמיד בא לעשות, במקום לברוח ולדחות אותם אני מתנפל עליהם. זה כשאתם חותרים למגע עם בעיה או מטלה עסקית או הנדסית אתם עושים את הצעד הראשון הכל כך קשה לפעמים, אתם מקבלים מידע ראשוני. אתם מראים לי בעיה, לאנשים סביבכם ובעיקר לעצמכם שאתם לא מפחדים ויכולים לפתור את העניין, וזה הקטע הקריטי בחתירה למגע שהוא סוג של חוק 24 השניות. זו הצהרה, באתי ואני עומד לעבור את זה עד שזה נפטר. גם כשמישהו מבקש מכם משהו, תחתרו למגע מולו עם בוצע. בום זה מה שאני רוצה ושיחות איתי הרבה פעמים אנשים מופתעים מהישירות. לדוגמה, אני רוצה להופיע בראש האתר שנה עם פרסומת שלנו, נשלם לכם אקס, בלי יותר מדי דיבורים או התחנפויות, חתירה למגע זה גם בלי יותר מדי לבזבז את הזמן אלי פעמים זה גם דרש תחכום בי להגיע למנחל מסוים עם אימייל שהכותרת שלו, זה הפעם ה-15 שאני מנסה להשיג אותך, למרות שזו הייתה פעם ראשונה, רציתי לחתור למגע. הקושי הוא לא לפגוע ולהבין מי עומד מולך, יהיר או צנוע, מה האינטרס שלו. אתה הדחפור אילון מאסק לא סתם ישן על הרצפה במפעל לייצור טסלה, הוא ידע יפה שזה ידחוף את כולם להשקיע כמוהו, הוא הדחפור. בפלוס 500 עבדתי שנה ראשונה מהמסדרון, זה הרגיש לי נכון, שכולם יתקלו בי ויראו אותי כדי להרוויח ולא משנה באיזה תחום אנחנו צריכים להרגיש התקדמות. אם אתם לומדים למבחן בחשבון, כל שאלה שאתם עושים אתם צריכים להרגיש התקדמות, כמו דחפור שמתקדם לאט, כל הזמן להרגיש התקדמות. אם אין התקדמות, תבינו מה מעכב את ההתקדמות. כשאתם עושים פרויקט ומשהו לא זז, תגיבו ותבינו מה לא עובד שם. הזמן לא מקדם דברים, רק את מחשש בנינו את התוכנה של השש הבש. רציתי כל יום לראות התקדמות באתר, בשרת ובכל דבר שהיה קשור לחברה. כשלא הייתה התקדמות הלכתי וראיתי מה מעכב. בקיצור, אתם הדחפור ורק את מלחתור לבדיקה ובידו הרגחה. שהייתי בתיכון שמתי לב לתופעה מעניינת, כשאני בודק את המבחן שעשיתי תמיד מצאתי טעויות. כשכולם עזבו בשנייה שסיימו את המבחן, אני השקעתי עוד כמה דקות ובדקתי את כל התשובות, זה בהחלט מאמץ קטן לרווח גדול. בחשבון ופיזיקה זה יחסית קל, כי בודקים שהתוצאה מתיישבת עם הנוסחאות. אני אוהב להתשתמש בביטוי הצבאי, וידו הריגה, כדי להבהיר את הנקודה. נניח שהמבחן היה שעה וחצי, השקעתי עוד 10 דק בבדיקת התשובות וזה לרוב העלה לי את הציון ב10% והזמן שזה לקח, זניח. בואו איתי 20 שנה קדימה, בפלוס 500 ובכל חברה שהייתי מעורב בה תמיד בדקתי הכל. נניח אמרו לי, סידרנו את המייל שיהיה בסגול, הייתי הולך ושולח לעצמי מייל מהתוכנה ובודק שהוא סגול. אגב, לרוב הוא לא היה סגול, כי אופס שכחו פסיק בית HTML. זה שיפר בטירוף את ההתקדמות כשכל הזמן בדקתי, כי אחרים מסביבי גם כל הזמן בדקו. אנחנו יצורים שאוהבים להיות מיושרים לנורמות, ואם הנורמה היא כל הזמן לבדוק שאין בעיות, אז כולם פועלים כך ויש רווח עצום. ואכן, כשכולם כל הזמן בודקים יש מוצר מושלם. את הבדיקה הזו, וידו הריגה, אני מיישם בכל תחומי החיים, וברוב המוחלט של הפעמים אני מגלה שהיה שווה להשקיע את הזמן לבדוק שוב. ואז בפעם הבאה שאומרים לכם שעשו מה שביקשתם, תבדקו שוב, יכול להיות שהם לא מכירים את חוק הבדיקה וידו הריגה. חוק החמור, חוק ארבע הדעות שלנו צריכות להיות גמישות. הרבה פעמים מישהו מתחיל לדבר אליי ואז אני ממולמל לעצמי משהו בסגנון. איזה קשקוש, זה לא נכון, זה בולשיט, זה נכון ובריא להטיל ספק, אבל אני הרבה פעמים אומר לעצמי, תן לו רגע סיכוי לשכנע אותך, תאפס את מה שאתה חושב רגע, אולי זה נכון. באחד מעשר מקרים זה עובר אליי ואני משתכנע, בודק בעצמי, זה רווח עצום שהייתי מפסיד אם הייתי סתם חמור. ככה קרה לי כששמעתי הרצאה על למה ירקות מנסים להרוג אתכם, חקרתי וראיתי שזה נכון, הרווחתי כמו מטורף, אני לא צריך לאכול יותר ירקות, ירק חמור לא משנה את הדעה שלו. בלי חוק החמור, אי אפשר לחשוב חופשי. תנסו לשנות את הדעה שלכם על דברים לפחות פעם ביום. כשאומרים לי, וואלה, שיניתי את הדעה שלך, מה זה? התשובה שלי תמיד הייתה, אני לא חמור, קיבלתי נתונים נוספים ושיניתי דעה. בלי לשנות דעה אי אפשר להרוויח, לא כל הדעות שלכם נכונות כמו שהן היום, ובלי שתשנו דעה לא תוכלו לתקן אותן. אנחנו כל הזמן למדים את הפעילו, את חוק החמור, ותשנו דעה על מה אתם חושבים על אנשים, על ריבים שהיו באשמתכם והפלתם אחריות על האחר. החוק אומר קחו אחריות על האירוע ותשנו דעה כי אתם לא חמורים על אחרים, חוק החמור, חשוב לא פחות גם לאחרים, קשה מאוד לשנות דעה, ולכן אם יש משהו שכולם נולדו לתוכו, ובטוחים באמת שלא, יהיה מאוד קשה לשנות את זה. לוקח זמן להפנים וליישם את חוק החמור, כי קשה לנו להודות בטעות, ואולי להרגיש טיפשים, אבל זה שווה לנסות, ואולי רק אולי תצליחו להסביר לאנשים אחרים את חוק החמור. הפיקפוק, דעה זה לא המתאים דבר כזה במחשבה חופשית להתייחס למד, ההוא אמר, כאמת שלנו, זה לא מקבל חשיבות כאמת אלא כדעה בלבד, גם אם זה הרמב״ם, איינשטיין או כל אדם בשר ודם אחריני מאמין לעצמי ומפקפק בשאר ואני לא חמור. בני אדם אוהבים חופש ומשגשגים בחופש, ויחד עם זאת שוכחים להקדיש זמן לחופש מחשבתי כי הוא כל כך נסתר. לכן כשניגשים לסוגיה מסוימת, תתחילו מאפס הנחות שגויות או לא מבוססות, רק ככה פותרים בעיות מסובכות, בפשטות, על ידי מחשבה חופשית. כשאומרים לכם משהו תחשבו האם ההפך הוא גם נכונזה שכולם עושים משהו לא אומר שזה נכון. זה בסך הכל אומר שכולם עושים את זה. חלק נכון וחלק להרמב״ם היה חושב חופשי מהגדולים שקמו לעם היהודי, יש לו מחשבה ללא פחד והוא השתמש במדעים וכן בהיגיון לתת את הדעה שלו על אינספור דברים. אבל שימו לב, אלה רק דעות של יהודי חכם מאוד, הן לא תורה מסיני ואינן מחייבות אותנו כאנשים חופשים וחושבים חופשי. אני מקווה שגם במה שאני כותב פה אתם מפקפים ורואים אותם כדעה שלי בלבד. הרמב״ם כתב, אבל גנאי הוא לאישה שתהיה יוצא תמיד, פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה, ולא יניחה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש כפי הצורך. זאת כמובן דעתו ומבחינתי דעה שכמובן לא נכונה ולא מוסרית. הרמב״ם ידע להפריד היטב בין העולם המדעי ועולם הרוח, כשקרא להם מעשה בראשית ומעשה מרכבה. ההפרדה הזו היא מדהימה, ובעצם מפרידה את מה שהוא לא דעה עם מה שהוא דעה אין בין אדם שאומר רק דברים נכונים. בדרך כלל כשאני קורא ספר אני לוקח במקרה הטוב 10% מהרעיונות ובמקרה הרע 1%. ככה גם אנשים שאני מדבר איתם, רוב הדברים אינם נכונים או מעוותים. לכן אל תפסלו אדם כי שמעתם כמה דברים לא נכונים. ומצד שני אל תיקחו כל מה שמישהו אומר כאמת מוצקה. אל תהיו חמורים של הכל נכון או כלום, בדרך כלל חלקים קטנים נכונים, צריך לשפוט כל סוגיה לגופה, אבל כן לתת למי האדם מולנו משקל. מישהו אמר לי, צ'אט ג'י-פי-טי טועה הרבה, זה נכון, אבל הוא צודק יותר מבן אדם ממוצא בתשובות שהוא נותן. כל תשובה צריך לשפוט בנפרד עם הכלים של מחשבה חופשית. תחדי שתרוויחו מחוק החמור, אל תפרידו בין דעה לעובדה, תחשבו בעצמכם מה נכון ולא נכון, ולעולם אל תיתנו למישהו לנצל את זה שאתם סומכים עליו ותקבלו מיד את מה שהוא אומר. תחשבו לבד, תחשבו חופשי לחשוב מחדש על הכי להעולם מתקדם כל הזמן בטכנולוגיה להבין את המציאות. לכן זה חובה להתאים את עצמנו לעולם המתחדש. הרעיון של חשיבה מחדש, בעצם, סובב סביב ערעור האמונות, הנורמות והעקרונות הקיימים שלנו. זהו תרגיל אינטלקטואלי של הערכה הביקורתית של הנחות היסוד ונקודות המבט שלנו, לעתים קרובות מושרשים בנו עמוק לאורך זמן, ועיצובה מחדש על סמך תובנות, ראיות או נקודות מבט חדשות. בשנותינו המעצבות ובגידולנו, אנו יורשים השקפת עולם מסוימת מהסביבה שלנו, כולל המשפחות, בתי הספר, הקהילות והתרבות שלנו בכלל. לדוגמה, אנשים מסוימים עשויים לגדול ולהאמין שהצלחה היא לינארית ומוגדרת בדרך כלל על ידי קידום, עושר או הכרה. עם זאת, עם גישת החשיבה המחודשת, אפשר להטיל ספק בהשקפה המסורתית הזו של הצלחה ואולי להבין שאפשר להגדיר הצלחה טוב יותר במונחים אישיים כמו מציאת עבודה מספקת, שמירה על מערכות יחסים בריאות או תרומה חיובית לחברה. היתרונות של חשיבה מחדש הם רבים. זה מקל על צמיחה אישית ויכולת הסתגלות, ועוזר לנו לנווט בעולם המתפתח במהירות. על ידי פיקפוק באמונות שלנו, אנו הופכים פתוחים יותר לנקודות מבט ורעיונות שונים, מטפחים אמפתיה והבנה במערכות היחסים שלנו. מבחינה מקצועית, חשיבה מחודשת מקדמת חדשנות ופתרון בעיות, ומניעה אותנו למצוא דרכים חדשות וטובות יותר לעשות דברים. מהיקולת לחשוב מחדש גם מגינה עלינו מפני המלכודות של הטיות קוגניטיביות. הטיות קוגניטיביות יכולות להוות את תפיסת המציאות שלנו, להעיב על השיפוט וקבלת ההחלטות שלנו. לדוגמה, הטיית אישור מובילה אותנו להעדיף מידע שמאשר את האמונות הקיימות שלנו תוך התעלמות מראיות סותרות. אם אנו מאמינים שעיר הולדתנו היא המקום הטוב ביותר לחיות בו, אנו עשויים להתמקד בהיבטים החיוביים שלה תוך כדי ביטול החסרונות שלה. חשיבה מחודשת מעודדת אותנו לבחון הטיות כאלה בצורה ביקורתית ולאמץ השקפה מאוזנת ומושכלת. יותר תקחו רק את זהועם, לא תקחו מפה כלום. לפחות תיקחו את החוק הזה שהוא התמצית של מחשבה חופשית. גדלנו לתוך תבניות וחוקים שניטעו בנו על ידי ההורים שלנו, ואחרות הגיעו מהסביבה שבה חיינו מבלי שהקדשנו להן מחשבה, האם הן נכונות או לא. תבדקו כל דעה או הנחה שלכם מחדש. חוק הנץ, חוק 5, מה שראיתי זו התחלה מצוינת לרווח. זהו החוק הכי קריטי בכל מחשבה חופשית. רוב הדברים היפים שהרווחתי מהם פשוט ראיתי אותם. ב-98 ראיתי במחשב שלי פרסומת לקזינו און נט היום 888, וישר סקרן אותי איך קזינו מציע שירותים באינטרנט. תאמינו למה שאתם רואים ותשתמשו בזה לרווח. מה שראינו, שמענו או הרגשנו אי אפשר לקחת מאיתנו. כל מה שאתה רואה, שומע, מרגיש, מריח על בסיס תצפית זו האמת מבחינתך. זה העולם שלך והוא שלך, יש לך את החופש לחשוב. ראיתי שתהל אחרונה הייתי עם המשפחה שנה בעמק הסיליקון כדי שהילדים ילמדו אנגלית ואת התרבות האמריקאית. כשהייתי בגיל 10 עד 12 הוריי גם היו בעמק הסיליקון שנתיים איתנו, לי זה נתן יתרון מופרע בעסקים ורציתי שגם לילדים שלי יהיה את היתרון הזה. הפעם בתור מבוגר ראיתי את הרצינות האמריקאית לעסקים, את יתרון הגודל, התרבות, הנימוסים, ההגירה והממשל תומך בשמירה על ההון, ואז הבנתי פעם ראשונה למה מניות של חברות אמריקאיות מקבלות פרימיום על חברות בשאר העולם. תמיד חשבתי שהחברות האמריקאיות מתומחרות סתם גבוה. הפעם כשהפעלתי את חוק הנץ וממש ראיתי את ארצות הברית מקרוב פענחתי את העניין. ואכן כשמסתכלים על תשואות של שווקי מניות, ארצות הברית במקום הראשון בעולם. ואיך אני עושה מזה רווח? כמובן כשאני מתומחר חברות מארצות הברית, אני נותן להם פרימיום, ולתמחר נכון זה הבסיס לרווח בבורסה האפשר לקרוא פה איך אפשר להרוויח מהשיטה האמריקאית בישראל, בשילוב, חוק התוקי. הרבה יותר חשוב ממחקרים רוב הזמן אין מחקר מבוסס ויותר קל להתבסס על מה שאנחנו פשוט רואים או מרגישים. לדוגמה רואים שהאתיופים ללא עודף משקל וחיים על טף ואת האמריקאים עם עודף משקל קיצוני וחיים על חיטה. לא צריך כאן מחקר, אפשר להסיק ישירות עם עוד הצלבות שיש משהו רע מאוד בחיטה לעומת הטף הערבה, פעמים אני נתקל בתגובות, אבל אין מחקר, זה נכון גם לתומאס אדיסון לא היה מחקר שכדאי להמציא חשמל. דרווין בנה קריירה מהחוק הזה בשנות ה-30 של המאה ה-19, צ'רלס דרווין נסע על ה-HMS ביגלי כחוקר טבע. מסעו לקח אותו לסביבות רבות ומגוונות, כולל איי גלפגוס הייחודיים. שם הוא צפה במינים קרובים אך נבדלים, כמו צבים וכוחיות, כל אחד מותאם לאי הספציפי שלו. מסוקרן מהווריאציות, הוא למד יותר על מינים שונים וסביבותיהם בבית. תצפיות אלו הובילו אותו להציע את תיאוריית הברירה הטבעית, המציעה שמינים מתפתחים לאורך דורות באמצעות התאמות המועילות להישרדות. לפיכך, כישורי הצפייה החדים של דרווין מילאו תפקיד מרכזי בעיצוב הבנתו את האבולוציה. הדרווין היה חושב חופשי מהגדולים אי פעם. תסמכו על עצמכם, אפילו אם אתם משוגעים תמיד כשאתם בתצפית, כמו הנץ, תסמכו על עצמכם הזהו, החוק הכי חשוב במחשבה חופשית. זה החושים שלכם צריכים להביא לכם רמזים לצייד הבא. חוש הראייה הוא הכי קריטי, לא סתם חלק ענק במוח שלנו עסוק בלפענח מה אנחנו רואים. היופי בתצפית שזה ייחודי לכם הרבה פעמים. מה אתם רואים בעיניים שלכם? מכאן מתחיל הפתרון. האם יש לכם ניסיון אישי עם השאלה או הבעיה? במידה ואתם לא משוגעים, ניתן להניח שזה הדבר הכי בטוח מבחינתכם. תשתמשו במה שאתם רואים, שומעים וכדומה. התשומת לב זו תכונה של הנץ, תכונה של הנץ שמומלץ לקחת, זה המיקוד שלו. התשומת לב שלו לא מופנית להרבה מקומות, אלא הוא מתמקד במקום אחד. המוח של האדם בנוי שהוא יכול להתרכז במה שהוא אחד בזמן נתון, וכשאנחנו קופצים מדבר לדבר לוקח לנו זמן לחזור. העולם המודרני מלא באלף הסחות דעת ופיתויים, אבל הרוויחים הגדולים הם אלה שיודעים להתרכז, וזה יותר מתאים לאדם בטבע שבאנו ממנו. לא היו אלף הסחות וסמסים וסרטונים, התשומת לב שלנו הייתה לרוב במקום אחד בדבר אחד. יש לזה השפעה עצומה על החיים הטובים שלנו. המוח מתגמל אותנו כשאנחנו נותנים תשומת לב ועסוקים בהווה, ותשומת לב זו בעצם סוג של אהב הלראות הכל ממבט אל חוק הנץ, הוא לא רק לראות ולהאמין לעצמנו אלא גם מבט מלמעלה עוזר לנו לראות את המציאות בצורה יותר נכונה ולא רק מהזווית שלנו. אני עושה את זה כבר בצורה טבעית אבל צריך להתאמן על זה. היה לי ריב עם חבר שנים, הוא עבד איתי ולבסוף פיתרו אותו מהחברה ולא הגנתי עליו בפיתורים. כמה שנים הוא לא דיבר איתי. יום אחד חשבתי על הריב איתו ועליתי ממבט על, וראיתי את שנינו מלמעלה כביכול, וראיתי ששיניתי את התנהגותי, מהגנה עליו, לחוסר הגנה. הרמתי אליו באותה שנייה טלפון, חוק 24 בפהשניות, וביקשתי סליחה. אנחנו שוב חברים היום, איזו דוגמה אמיתי ברמה האישית, אבל המבט על הזה חשוב לכל דבר שאתם עושים, יש לנו היכולת לדמיין הכל בראש וכאילו מלמעלה. תנסו את זה גם בעסקים וגם בדברים שאתם מתכננים, לרבל בראש מבט על של הדברים וככה לפענח ולקבל תובנות מעניינות אל המה לעזאזל. כשמישהו אומר משהו נסו להבין מתוך איזה רצון הוא אומר את זה, איפה שמע על זה ומה מניע אותו לומר זאת. בקיצור, תמיד תחפשו סיבה ותעלו רמה להסתכל על הדברים מלמעלה. הפשיחה או ויכוח, חשוב להגיע לשורש האמיתי של הטיעונים בצד השני. התאמנו כל הזמן בבדיקת הסיבה לדברים, לרוב הדברים שקורים יש סיבה. לכן כששואלים למה, מתאמנים בי להבין את הסיבה לדברים. לא לכל דבר יש סיבה, אז כדאי להיזהר בזה. לפעמים התוצאה רנדומלית או בלתי ניתנת לפתרון, ולפעמים לא כדאי להתעכב שם אלא להמשיך להתקדמך. זכרו שיש דברים שנמצא להם את הסיבה, יש כאלה שלא נמצא, ויש כאלה שנמצא אותה אחרי שכבר שכחנו שבכלל חיפשנו להתמקם על הר, נותן יתרון וכל התמקמות אנחנו מחפשים יתרון כלשהו. כשאתם לומדים חשבון ברמה גבוהה אתם מקבלים יתרון חשבתי על פני אחרים. הרבה יחסי בחיי מחדי, לא לעבוד קשה, המיקום שלנו קריטי, במלחמה המיקום באזורים שולטים קריטי, ככה גם בחיים. תחשבו על זה ככה, הרבה יותר קל לזרוק אבנים מההר, גם רואים יותר טוב וגם קל יותר לאבן לעוף רחוק. תתמקמו על הרזמר, ממוצע מרוויח 1,000 שקלים, מפתח תוכנה ממוצע מרוויח 30,000 שקלים. כדי להתמקם טוב מבחינת השכר החודשי, שווה לעמוד על הר וללמוד פיתוח תוכנה. זו רק דוגמה למיקום להתמקם ולהרוויח במערכות יחסים האחרי שהגענו למסקנה שיש רווח עצום, אולי הגדול מכולם, מכל הבחינות ממערכות יחסים, עם חברים, הורים, ילדים, בני זוג, קרובי משפחה, קולגות והשד יודע עם מי חשוב למצוא מה הדרך הפשוטה ביותר לשמר ולפתח אותן. כשחושבים על פתרון דרך מחשבה חופשית, כלומר, מאמץ הקטן ביותר בשבילי לרווח הגדול ביותר, מגיעים למסקנה שצריכים אותם קרוב. לקולגות זה קל כי רואים אותם תמיד במשרד, ולכן זה חשוב להיות במשרד. חברים זה גם ממש מקל, ואכן רואים שהחברים הכי טובים, ולילדים הכי כיף כשהם גרים ליד החברים שלהם. בארצות הברית שאני מהלל כל כך לא הבינו את זה, ואכן החברויות מרגישות הרבה יותר רדודות מהישראלים שגרים אחד ליד השני ואין צורך ביסעו על הורים וילדים גם הורים שרוצים להרוויח עושר מהילדים שלהם כשהם גדלים, הדרך הכי טובה היא פשוט לגור ממש לידם. ככה גרו פעם, המכונית לא עזרה לנו היא פשוט הרחיקה את כולם מכולם. לפי חוק האריה, גם החברים שלנו וגם אנחנו רוצים פשוט לנוח ולא לעבוד קשה, לכן החשיבות של לגור קרוב ממש אחד לשני היא קריטית לחיים טובים. לפעמים אפילו 5 דקות נסיעה זה יותר מדי כשדוב רץ אחרינו כשדוב רץ אחריך ואחרי חבר שלכם, אתם רק צריכים לרוץ מהר יותר מהחבר. לא צריך לרוץ יותר מהר מהדוב. המיקום שלכם זה מה שחשוב החוק אומר בעצם, תמיד תחשבו איפה כדי לעמוד לפי הסיכויים הטובים כדי לנצח. תמקמו את הלוח שחמט, שהוא החיים שלכם כך שיהיה לכם סיכוי טוב לנצח, המיקום שלכם בחיים זה הדבר הכי חשוב כדי לנצל מזל טוב שלפעמים מגיע, רק עם עבודה יסודית וחכמה נעשים בעלי מזלה להשקיע מאמץ במה שמתאים לי לאופילה צריך להשקיע מאמץ בלבחור איפה להשקיע זמן, וזה הסוד הגדול של מיקום, אני חסר סבלנות באופי שלי ורוצה שהכל יקרה עכשיו. זה אומר שיש לי לאופי הזה חיסרון בהשקעות ובפוקר כי שני אלה דורשים סבלנות רבה. אני מודע לזה ולכן עושה את שניהם רק מתוך כיף ולא כמקצוע. לעומת זאת, החוסר סבלנות ממש טוב לעסקים שבונים דברים, כי הוא גורם לי לדחוף את כולם בחוסר סבלנות שלי. תתעסקו בדברים שמתאימים לאופי שלכם שנותנים לכם יתרוני התמקמות בבחירת מקצוע. בבחירת מקצוע למשל, חיים סטטיסטיים מאוד חשובים, לדוגמה, אם מקצועות הכספים מכניסים בממוצע 20,000 שקלים בחודש ומקצועות העיצוב מכניסים 4,000 שקלים בחודש, כשאתם בוחרים ללמוד או לעבוד במקצוע כספים אתם כבר בנקודת התחלה טובה יותר של 20,000 ש"ח. אם בממוצע מי שמקים חברה עושה 1 מיליון שקל חדש בחודש, אז זה עוד יותר טוב. חוק תופס לכל דבר בחיים, פה זה דוגמה לכסף, אבל אפשר ליישם אותו בבריאות, בחירת בן זוג או בספורט. ועל השאלה איך למקסם את הסיכוי שלי לעשות כסף, לבנות תוכנית שתהיה מורכבת מכמה שיותר אחוזים טובים. גם באוכל אפשר להתמקמה גם בתזונה בסיס סטטיסטי טוב אומר להיות בצד הנכון של ההימור על האוכל, תקראו על זה בתזונה חופשית ילד שאוכל אוכל שמתאים לבני אדם יש לו יתרון על אחרים, יהיה לו יותר קל לחשוב, יותר קל לעשות ספורט ובקיצור יהיה לו יתרון ומיקום טוב מאחרים. חוק האריה, חוק 6 מהמצון זה מאמץ קטין הריה רוצה לנוח, לעבוד ממש קל ושיהיה לו נח לשכב בצל. ככה גם אנחנו בני האדם, מונעים על ידי מאמץ מינימלי ונוחות להפסיק לחשוב במובן של להתאמץ אז אני הצלחתי אלא לחשוב במושג של המאמץ הכי קטן לרווח הכי גדול. אין אחד שלא רוצה לשכב בצל ושכולם יעבדו בשבילו. יש אחד שלא יודע בזה הכן אנשים רוצים לעבוד קל בעצלות כיפית. ואם אתם מעקמים את האף התייפיפות, נו אז בסדר, שיהיה לכם אף הקומה גם המחשבה שלנו עצלנית חמונו המחשבה שלנו רוצה מינימום מאמץ למקסימום רווח, הבעיה היא כשהיא רוצה שתניחו לה המחשבה שלנו כמונו לא רוצה לעבוד קשה, לכן יש לנו מסגרות בראש, שהן רעיונות שלמים. אנחנו לא צריכים לחשוב כל פעם על הרעיון מאחורי משהו, המחשבה שולפת את הרעיון המתאים או התשובה המתאימה. זה היה מאוד טוב בסוואנה באפריקה, כי כשזברה רוצה לנגוח בנו, אין הרבה זמן לחשוב, תוכנית פעולה מיידית חייבת להישלף. בעולם המודרני החשיבה העצלה הזאת מכניסה אותנו לבעיות והטיות מחשבתיות שונות. לדוגמה אנחנו שולפים תשובות בלי לבדוק אותן שוב גם אם יש עובדות חדשות. אנחנו שומרים בקנאות על הדעות שלנו, המחשבה שלנו עצלן כמונו. הרווח הגדול הוא פעם הבאה שאתם שולפים תשובה או דעה, תנסו לחשוב על זה מחדש. ותצעקו למוח שלכם, תפסיק להיות כזה עצלן. תרוויחו מלהבין שכולם פועלים כמו אריה לא רק איתם מצאתי את עצמי, תמיד מעדיף צלחת פלסטיק בבית, ועכשיו כשהייתי באמצע הסעיף הזה הבנתי למה. צלחת פלסטיק קלה ואין לי חשק לצלחת זכוכית כבדה, אין פה תחכום רק את מהות החוק. לעבוד קל עם מקסימום נוחות זה לחשוב תמיד במושגים של מאמץ מינימלי לרווח הכי גדול. חוק המאמץ הזה מתקשר לנוסחה של הספר, רווח גדול במאמץ קטן, כי זה מה שהניע אותי כל השנים, כנראה קצת יותר מאחרים מעכשיו תיקחו את החוק הזה ותרוויחו ממנו בעסקים, ברמה האישית וכן ברמת המדינה, תניחו שאנשים רוצים נוחות עם מאמץ קטן, תשלבו את חוק המאמץ עם הרגלים מחוק השיטה, וקיבלתם פיצצת ניוטרון. אני למשל תמיד שם ספר ליד השולחן שלי שיהיה לי קל להתחיל לקרוא. עם טסלה וגוגל מתאמצים פחותי הצלה, גורמת לנו לנוחות כי לא צריך לסעת תחנת דלק והיא נוסעת לבד, אמאזון גורמת לנו נוחות כי לא נוסעים לחנויות, נטפליקס גורמת לנו לנוחות כי הכל מוצא לנו בלי לזפזף בערוצים. תעברו ככה על עסקים שונים ותראו שהם פיששות גורמים לנו לנוחות ולמאמץ קטן יותר מהעסק שיקדים אותם. הספר הזה גם אמור לגרום לכם לנוחות, אתם תחסכו את המאמצים שלי ותקבלו חוקים מוכנים, זו נוחות, גוגל מאפשרת לנו מאמץ מינימלי בלחפש ולגשת למידע. השיטה הזו כבשה את העולם כי זו נוחות מדהימה. אני לוקח מה שקרוב אליהם. אתם רוצים שהילדים יאכלו תפוח, פשוט שימו אותו איפה שהם נמצאים רוב הזמן. אתם רוצים לקרוא ספר, שימו אותו ליד המיטה שלכם או איפה שאתם יושבים בלי קשר. שההרגל יתחיל ללא ממציבני אדם, כמו כל היצורים, בדרך כלל מכוותים לחפש יעילות ולהימנע ממאמץ מיותר, זה מכונה לפעמים חוק המאמץ הקטן ביותר. נטייה זו התפתחה ככל הנראה כמנגנון הישרדותי, בסביבות שבהן משאבים, כמו מזון, היו מועטים, אבותינו היו טובים יותר אילו יכלו לספק את צרכיהם תוך הוצאת כמה שפחות אנרגיה. בדרך זו, הם יכולים לחסוך באנרגיה עבור פונקציות קריטיות כמו להישאר חמים וריפוי מפציעות. העולם המודרני רוצה לנוח. בעולם המודרני זה מתורגם להעדפה לפתרונות שהופכים את חיינו לקלים או יעילים יותר. אנו מעריכים טכנולוגיות, שירותים ומוצרים שחוסכים לנו זמן ומאמץ מכיוון שהם משחררים אותנו להתמקד בדברים אחרים שחשובים לנו, כמו לבלות עם אנשים אהובים או לעסוק בתחביבים. התכונה של האריה שתיקחו אליך מהאריה תלוי בעיקר בעצמו, אף אחד חוץ מהאדם לא יכול לצוד אותו. הוא אחראי על הגורל שלו בפעולות שלו. כך גם אנחנו אחראים על עצמנו. כמובן זה צריך להיות באיזון כי נחמד להיות תלויים באחרים, אבל בדברים החשובים ביותר כדאי שתהיו תלויים בעצמכם ולא תהיו בחסדי אנשים אחרים, צריך לעבוד כדי להגיע לזה. חוק הטוקי, חוק שבעה לא סתם להעתיק, עדיף לשפר גמיש מאמץ קטן ורווח עצום בהעתקה מהמוצלחים, מהיפים מהשורדים מההעתקה, ושיפור רעיונות ודברים מוצלחים קיימים עדיפים ברוב המקרים מאשר להמציא מחדש את הגלגל. תחשבו, אתם רוצים נניח לבנות בית, כמובן הכי חכם ללכת לבתים שאתם אוהבים ולהעתיק את האלמנטים הטובים, אך מובן צריך לזהות מי המוצלחים בתחום ומי הפחות טובים. להידבק למוצלחים כמו דבק ולחקור בדיוק מה גורם להם להצליח. ככה עשיתי בפלוס 500 והאמת בכל החברות שהייתי מעורב בהן התוכי ידוע זה שמחכה אחרים, אנחנו נרוויח גם אבל לא נעתיק טיפש, אלא נשפר ונחתיק רק את המוצלחים. כשאתם לוקחים משהו ומשפרים אותו, הוא כבר שלכם מאותו הרגע, הרווח מגיע עליכם. תחשבו, נניח העתקתם מהחברה הכי מוצלחת למכירת נעליים, איך הם מציגים את הנעליים, זה יכול חסוך לכם שנים של התנסויות. שיותר חשוב מה לא להעתיק, חלק קריטי בחוק הטוקי זה מה לא להעתיק. אולי אפילו יותר חשוב ממה כן להעתיק. ולפעמים חשוב לחקור את הלא מוצלחים, לדוגמה אם אתם נתקלים במישהו שפשט רגל, תבררו מה גרם לו להגיע למצב הזה, רוב הזמן אני שמעתי שזה בגלל שותף או סתם מה שלא צפו או יהירות. אני תמיד מאוד מתעניין בדברים גם הלא מוצלחים, ובדברים המוצלחים, מה לא מוצלח בהם. בקיצור, חוק הטוקי, הוא דואלי כי יש רווח מטורף לא להעתיק את הלא מוצלח, זה חוסך המון עבודה. מבחינה הסתברותית זה עובד וזה חוק. עם בחינה הסתברותית זה הרבה יותר חכם מלהמציא משהו חד. שכך בדיוק בנינו את פלוס 500, ראינו מודל עסקי טוב בחברה בלונדון, בנינו בדומה ושיפרנו כל תחומי החיים. זה כלי קריטי, כשרואים מישהו מוצלח שווה להבין איך עשה את זה. הכשרים שירות מוצלח שווה להעתיק ולשפר אותו לחברה חדשה. סיכויי ההצלחה עולים כשמעתיקים ומשפרים. האבולוציה מעתיקה ומשפרתם. בחינה הסתברותית זה הגיוני לגמרי, וכשחושבים על זה ככה האבולוציה יצרה את האדם מאפר, יצורים מועתקים, המועתקים והמשופרים שורדים, והשאר נעלמים. ככה עובד הטבע. נניח יש תכונה שגורמת למוות, היא לא מועברת לרוב לדור הבא. חוק הספירלה, חוק 8 אין אפשרות במכה הראשונה לצאת במוצר, שירות או היכולת האישית שאתם רוצים. זה פשוט לא עובד ככה. בחוק הספירלה אנחנו מחכים את האבולוציה, שינויים איטיים ומתמשכים לנסות, לקבל פידבק, לשפר, לנסות שוב וכך הלאה. המוח שלנו עובד בדיוק כך בתהליכים שלו, ככה אנחנו לומדים ללכת לדוגמה החוק הזה, כי זה חשוב שאני הולך לחפור לכם על השם רק בפסקה הבאה השמות שמסבירים את חוק באופן איטרטיבי, זה מסמל לעשות משהו חוזר ונשנה מתוך כוונה להשיג שיפור או התקדמות. בהתקדמות מחזורית, זה מציע תהליך מתמשך שבו כל מחזור מתבסס על הקודם, בדומה למעגלים המתרחבים של ספירלה. בלולאה מתקדמת, ניתן להשתמש במונח זה כדי להציע תהליך שחוזר כל הזמן לנקודת ההתחלה שלו, אבל בכל פעם ברמה מתקדמת יותר. במחזור מצטבר, ביטוי זה מציע שכל מחזור או סיבוב מוסיפים בהדרגה למה שהושג קודם לכן. בהסלמה הדרגתית, ביטוי זה יכול לסמן תהליך שבו כל צעד או מחזור מביאים דברים לרמה או עוצמה גבוהה יותר, בדומה לרדיוס הגובר של ספירלה. במעגל מתרחב, זה מצביע על כך שחל מעגל או מחזור של התהליך גדול או מתקדם יותר מהקודם, בדומה למעגלים המתגברים בספירלה. תמיד השתמשתי בספירלה, בכלל מה שעשיתי תמיד השתמשתי בכלי החשוב הזה. הוא פותר שני עניינים גדולים, האחד זה מושך אותך ואת הצוות לתוך הפרויקט כי יש משהו מוחשי, ודבר שני הוא מתחיל את המחזוריות הכי חשובה של משוב, בנייה, משוב, בנייה שתהליך שמדמה את האבולוציה עצמה. גם גוגל התחילה בשורת קוד קטנה, התת התחילו את המשימה במשהו קטן שכבר אפשר להתרשם ממנו, ככה יהיה לכם קשה להתנתק ממנה אם יש בה משהו תבתמיד לסיים משימות גדולות או קטנות לפחות סיבוב אחד של הספירלה. לקבוע לעצמכם משימה ולבצע אותה חלקית זה קצת כמו לשקר לעצמכם, משימות קטנות הן קריטיות כי מהן אנחנו מתרגלים לסיים ולהנות מהסיום. משימות שקיבלתם ואמרתם שתבצעו, ביצעו. אל תשקרו לאחרים ולא לעצמכם כי יש לזה השפעה עצומה על איך החיים שלכם יראו. אפשר לתרגל את זה במשימות יומיות שאתם רושמים לעצמכם, רק תדאגו שכולן תתבצענה. האשימו לב של עוזרים בדרך כלל יענו לכם תשובה בתירוץ, תעשו לי טובה, תהיו מנצחים לא מפסידים על האשות את הצעד הראשון בספירלה אחתירה למגע או הצעד הראשון קריטי בחוק הספירלה. יותר קשה לנו להפסיק משהו מלהתחיל אותו, לכן יש יתרון גדול בלהתחיל משהו, גם אם זה צעד קטן. כלומר, בכל מטרה שלנו, להתחיל להבין מה עומד מולנו על ידי פעולה ראשונית שתיתן לנו עוד מידע או נבין את הדרך, ולפעמים ולרוב מחליט לוותר. נניח אתם רוצים לדעת אם פסיכולוגיה יכולה להתאים לכם כמקצוע, אני ישר הייתי עושה צעד ראשון או חותר למגע על ידי ספר שכתב פסיכולוג מפורסם. זה ייתן לי עוד הבנה בנושא וגם הרגשה אם זה מתאים לי. חתירה למגע, קובעת ההגדרה הצהלית, מתבצעת כאשר כוח שנמצא ערוך ללחימה, במערב או בתנועה, מזהה אויב, מצמצם טווח ומסתער עליו. בשורה התחתונה, אני נמצא במצב שבו אני יכול לצפות, לראות או לשמוע את האויב, ואז אני צריך לטפל בו. בצבא הישראלי יש לו משמעות גדולה במלחמה מול מחבלים וטרוריסטים. אני יכול להבין מאיפה זה נובע, זה נותן הרבה פעמים יתרון כשהאויב שלך חושב שאתה הולך להתנפל עליו, הוא כאילו נכנס למוד בריחה, בו מבין שהחייל הישראלי נחוש עד הרגע האחרון. הנפקה על ידי הצעד הראשון, קידמתי את ההנפקה של פלוס 500 על ידי הצעד הראשון, שלחתי רואה חשבון מוכשר אבל ללא ניסיון לדפוק על דלתות בלונדון, לחתור למגע. האמת, הבנק הראשון והשני דחו אותנו אבל דרכם הגענו לעוד בנקים. בסוף הצלחנו, כי חתרנו למגע, אפילו שהיינו ללא ניסיון. כל בעיה או כל רצון שווה לחתור למגע. דוגמה לכך, הרבה פעמים מהנדסים מתבדרים עם פתרון הבעיה העומדת מולם במקום לחתור למגע איתה ולא ללכת סחור סחור. הייתה טענה שלא שווה לעשות כסף מדומה אפליקציית מסחר, במקום ללכת מסביב לבעיה, פשוט עשינו שתי קבוצות לראות איפה יש לחברה יותר רווח, כשאין את האופציה בכלל או כשיש אופציה לכסף מדומה, קיבלנו תשובה ברורה שיש יתרון כספי לתת אופציה גם לכסף מדומה, חתרנו למגע עם הבעיה. חוק הנמלה, חוק 9, מה שאתם קוראים פה זה ניסיון שלי לעשות שיטה מהדרך שעשיתי. שיטה שאולי אם תשתמשו בה עם חוק התוכי, בכלל יהיה שמח. בהנמלה היא לא יצור חכם, אבל בעזרת שיטה היא מייצרת דברים חכמים. נמלה ידועה כבעלת מערכת מאורגנת ושיטתית ביותר עבור היבטים שונים בחייה. נמלים מרוויחות בטירוף משיטה, וככה אני מקווה שגם אתם תעשו תחפשו את השיטה לכל דבר לסדר ולארגן. הרבה פעמים פותר את כל העניינים לבד, על זה בנויה הצלחת ארצות הברית. הסדר מתחיל בארצות הברית בשלטון, שלושה רשויות בהפרדה יפהחדי לחשוב ולתכנן אנחנו צריכים סדר וארגון. זה מהות ההומוספיאנס לתכנן קדימה מהלכים. כדי לתכנן אנחנו צריכים לדעת מה לסדר ומה לארגן. תלמדו את עצמכם לפשט ולסדר כל הזמן אחרת מסתבך ומתבלגן קודם סדר אסתטי מסביבכם ובבית שלכם או אז סדר בכל המשימות שלכם. אשפר לעשות דברים גדולים בלי סדר. ללא השקעת אנרגיה דברים לא יקרו וילכו ויתבלגנו. ואם לא נפשט אותם, הם מסתבכו שיטה שעשיתי בשטיפת הכוסות בבית, שמתי שם הבן אדם בבית על הכוס, וככה כל אחד אחראי רק על הכוס שלו ושוטף אותה, ולא שותים לו מהכוס. לפני זה הילדים היו מוצאים 30 כוסות ביום. היום אפס. זו דוגמה לרווח גדול, לא שוטפים 30 כוסות ביום. במאמץ קטן, רשמתי פעם אחת את השמות על הכוסות, בלימודים בטכניון גם עשיתי שיטה מהלימודים. לפני מבחן 3 ימי לימודים, משבע בבוקר עד 4 אחרי הצהרים, תמיד להתחיל בלפתור מבחנים קודמים. זו שיטה שעבדה אז לא הייתי צריך שאול יותר מדי שאלות. כמובן שלפעמים צריך חריגות אותם שיטות יישמתי בחברת פלוס 500, אבל אז כבר עליתי שלב והבאנו אנשים שיבנו שיטות, הקפדנו שלהכל תהיה שיטה לסדר הדברים תמיד נוטים להסתבך ללא השקעת אנרגיה, שווה להשקיע אנרגיה לפשט ולסדר. זה בדיוק כמו האנטרופיה בפיזיקה. סדר עוזר לאינטליגנציה לעבוד נכון כי המידע נגיש בצורה נוחה קדם פרטי כדי שהמשימות שלנו יהיו מסודרות וכן אם אתם עסק תמיד משתלם להעסיק אנשים שיסדרו לנו את המספרים ושאר הדברים עלה סתם המדינות הכי עשירות בעולם הן גם הכי מסודרות בעולם, נורדיות, קנדה וארצות הברית. הדבר נכון גם לחברות עסקיות ולצבאות. סדר נותן כך אחד התתי כלים של סדר הוא הרגל, הכלים הקריטיים ביותר. הרגלים בונים אופי ומשנים את מי שאתם לאט לאט, כשעושים את אותו הדבר הרבה פעמים, זאת שיטה. הרגל זו שיטה הרגלים קבועים הם הדרך היחידה להתקדם בצעדים קטנים. הדרך היחידה להצליח היא להתקדם בצעדים קטנים. לכן כמו בשאלה מפסיכומטרי הדרך היחידה להצליח היא דרך הרגלים קבועים. כלומר הרגלים קבועים היא הדרך היחידה לשפר את מדד השגשוג בחייכם שאני קורא לה הצלחה. הרגל הוא בעצם לחזור על משהו הרבה פעמים וכשזה משהו שטורפה לכם רווח, זה ממש טובה השיטה היא לטפל בי הטיפול בבעיה חשוב פי אלף מהטיפול בסימפטום. זה גם בחיים האישיים כשהילד שלכם לא מפנה את הצלחת שלו וגם בעסקים. רוב הזמן אנחנו מטפלים בסימפטום כי הבעיה נסתרתה כשעושים את אותו הדבר הרבה פעמים, זאת שיטה. הבעיה היא הבעיה ולא הסימפטום גף בזוס שבנה את החברה ששינתה את הדרך שאנשים קונים אמר את המשפט החזק הזה. אתה לא מתקן את הסימפטום אתה מסדר את הבעיה שגרמה לסימפטום, וזה סוד ההצלחה של המאזון ב-20 שנה האחרונות, 27 דקות לאחת בצהריים ביוטיוב הזה. בהמשך הסרטון בזמן 29-30 בזוס מספר למה כדאי לטייל בחלל להביא מחצבים, זה מראה שלא כל בן אדם צודק בהכל וחייבים לפקפק. בהפעלת מחשבה חופשית מבינים שעדיף לשמור על הכוכב שלנו מלחפש מחצבים בכוכבים אחרים. טעות שגם אילון מאסק עושה עם החזון של ספייסקס, לרוב אנחנו לא מודעים ששיטה עומדת מאחורי המעשים שלנו. חפשו את השיטה הנכונה לטווח הארוך ולא פתרון זמני. שיטה זו לא אינטליגנציה חיצור הנמלה די טיפשה אבל בגלל השיטות לניהול כלל הנמלים יש מנגנון מאוד חכמה הרבה פעמים מתבלבלים בין שיטה לאינטליגנציה. איינשטיין מצא שיטת חשיבה ייחודית של ניסויים מחשבתיים. הדרך שלו הייתה שיטה לא פחות מאשר אינטליגנציה הכללית, וכמובן השקעת זמן רבה לפתרונות. בעסקים וחברות רואים ששיטה אחת שהומצאה לפני הרבה שנים יכולה לגרום לעסק לסגסג שנים בכלל דבר שאתם עושים מסתתרת שיטה שבגללה אתם עושים את זה. השאלה היא, האם זו השיטה הנכונה? שיטה עדיפה מניחוש ומעלה את הסיכוי לפעולה הנכונה במקום להסתמך על המזלקה שמחפשים פתרון לבלגן בבית, יש להבין למה מראש הוא מתבלגן במקום לחפש מי שיסדר אותו. דוגמאות לשיטות ולא כישרון מולד, הצורה שמיסים מחדררת הכדור, צורת הממשל בארץ, הדרך שבה אתם מברכים מישהו שאתם פוגשים, הצורה שאתם חושבים על סוגיות, הדרך לחשיבה חופשית זו בעצם שיטת חשיבה. לשיר יפה זו שיטה ולא גנים, כל אחד יכול לשיר עם אימון של השיטה הנכון. הדוגמה לשיטה הגדולה באולמרהב כיום היא האימפריה החזקה בעולם. הגדולה של ארצות הברית זו, השיטה של החיים בארצות הברית, השיטת ממשל בארצות הברית אפשרה לארצות הברית לסגסג במשך השנים. אין להרהב את האנשים הכי חכמים או הכי גדולים, אבל השיטה בארצות הברית גורמת לאנשים לעבוד נכון וחכם, וכך טובת הקילקל דבר בארצות הברית מפותח לשיטה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, וב חלק מהגדולה שלהם.